טוב, אנחנו רוצים בעוד כמה דקות להתחיל. אני רוצה לתת כמה מילים לפני כן לגבי סדר יום שאנחנו טיפה משנים אותו. אם תציצו לתוך סדר היום, אנחנו אמורים להתחיל עם סדרה של שישה שאילתות, ואחר כך הבאה הצעות לסדר, ורק אחר כך זה נושא מספר אחת, נושא הקאנטרי. אבל מכיוון שאח של ראש העיר מחתן בן היום, אנחנו רוצים שיספיק להגיע לחופה, אז ברשותכם אנחנו נתחיל את סדר היום בדברי ראש העיר. יש לנו אורחים קצת היום, אנחנו נפגוש כאן היום תורם כליה יחד עם הנתרם שלו, נכה צהל והרופא המטפל, כדי להודד את נושא תרומת האיברים. אז הנה, הם כבר פה? הם כבר פה. אנחנו כאן נפגש כאן היום שתי מתעמלות שזכו להגיע גם להשתתף באולימפיאדת טוקיו, אז גם אותם נפגוש יחד עם דברי ראש העיר. ואחרי שנסיים את דברי הפתיחה נתחיל את נושא מספר אחד, חוזה של קאנטרי קלאב ברובע י"ג שבו זכתה חברת הולמס פלייס. אנחנו נצטרך להצביע אותו מחדש, אז נתחיל עם זה ואז נחזור לשאילתות. אז נתחיל את סדר היום בדברים שלך, דברי פתיחה.
ולא...
הכל בסדר.
עם הבנות, עם הרבה?
כן, כן, כל בסדר, כל הפתיחה הרגילה שלך. לא, לא, אתה מתחיל עם דברי הפתיחה, אחר כך אני אתחיל.
שלום לכולם. אנחנו שמחים לארח את הבנות, הכי עצמים הבנות של הספורטאיות ואחרי זה. אנחנו שמחים לארח את התלמידות קרין וקסמן, תלמידת בית הספר מקיף זין, ויאנה קאמנטו, תלמידת בית הספר מקיף צט. הם הנציגות של אשדוד בנבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית, והם הצליחו לקבל את הקריטריון המיוחל להשתתפות באולימפיאדת טוקיו בשנת 2020. אז זה כבוד גדול. אני יכול לספר לכם שהם... הן מתעמלות מאוד ותיקות. יאנה שתיהן מגיל 5 מתעמלות, קרין בפועל סחלבים אשדוד, מאמנת אירה, ויאנה מגיל 5 גם כן בקבוצת מכבי אשדוד עם המאמנות קריאה ומריה. אין ספק שמדובר בהישג אדיר לעיר אשדוד כמובן, ואנחנו בטוחים שתייצגו אותנו בכבוד, תביאו כבוד למדינת ישראל וגם לעיר שלנו אשדוד. אני רוצה לומר בהזדמנות הזאת שהמצוינות שלנו בספורט באה לידי ביטוי, כמו שאתם יודעים, באופן כללי, אבל במיוחד בהשתתפות באולימפיאדת טוקיו. יש לנו לא מעט ספורטאים שזכו בכרטיס לאולימפיאדה. אז רק להזכיר את הבכירים שבהם, יעקב תומרקין ודניס לוקסוב, השחיינים של מכבי אשדוד, עם המאמן ולדימיר סופר. יש לנו את דוד ליטבנוב וארתור מוגרומודו ברמת משקולות, בהדרכה של המאמין יורי אוזיליאנר. וגם בשייט אנחנו טובים, עם השייט עומר גולני, שמייצג אותנו בדגם לייזר, בהדרכה של המאמן אשר פארד. אז ברכות ותודות. אני מתכבד להודות לכם בשם
טוב, אנחנו הזמנו את הנערות המדהימות האלו לכבוד יום האישה הבינלאומי שחל בשמיני למרץ מדי שנה, ובעצם רצינו להגיד כמה דברים כדי לציין את המאורע הזה החשוב הזה שחל כל שנה. קודם כל, מבחינתי היום הזה הוא יום לחשבון נפש. אנחנו צריכים לזכור שלפני 100 שנים במרבית העולם לנשים לא הייתה זכות הצבעה ואו זכות לכהן במשרה ציבורית. בשוויץ, שהיא מדינה נאורה, ניתנה זכות הצבעה לנשים רק לפני 50 שנה, ובסעודיה רק לפני 9 שנים. ובעצם היום הזה נועד להזכיר לכולנו כמה התקדמנו ולאן עוד עלינו לשאוף על מנת להוביל לגיוון דעות ומחשבות ולתת ייצוג הולם למי שמעבוד למעלה ממחצית תושבי העיר. אנחנו צריכים לזכור, העובדות היבשות כן מציגות כשל שוק בכל מה שקשור לשוק העבודה ולייצוג פוליטי של נשים. אבל אחרי הפתיחה הדרמטית הזאת אני רוצה לומר שאני מאוד שמחה וגאה לייצג את נשות העיר כממונה על המשרד לקידום מעמד האישה באשדוד. ואחרי למעלה משנה בתפקיד אני כן רוצה להגיד שאני ממש גאה בכוח הנשי שיש לנו פה בעירייה ובסדרה הניהולית של עיריית אשדוד, שמורכבת בין היתר מנשים חזקות ואיכותיות, ואני מברכת על שיתופי הפעולה הרחבים שלנו. עכשיו אני חייבת להגיד שלפני שכתבתי את הנאום להיום הסתכלתי מה כתבתי שנה שעברה כשנכנסנו לתפקיד, ובעצם היה שם פעולות למימוש וחזון שרציתי לבצע יחד עם אהובה אמרם, יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה. ואני רוצה לספר לכם קצת על הדברים שאנחנו משתפים יחד עם כל הסדרה הניהולית בעירייה. אז קודם כל אנחנו פועלים יחד עם מינהל החינוך, עם דני קלן ומרטין עובדיה, ללימודי תכנות לבנות בכיתות ד' ו-ה' שיועברו על ידי תלמידות תיכון כמעורבות חברתית בליווי סטודנטיות ומהנדסות מתחומי ההייטק. אנחנו פועלים יחד עם מהנדס העיר דורון חזן לעריכת תכנון עירוני בראייה מגדרית. אנחנו בוחנות יחד עם ראש מינהל שירותים חברתיים רונית צור כיצד לגרום לנשים למצות ולהשתמש יותר בשירותים ובזכויות להן הן זכאיות בעיר. אנחנו פעלנו להקמת קבוצות לנשים שהחלימו ממחלת הסרטן וחותרות ביחד בים על סאפ, יחד עם מחלקת הבריאות מירי בן דוד. נערכה סדנה למנהלים לכתיבת התקציב בראייה מגדרית בשיתוף פעולה עם דוקטור סרית נסים מהאסטרטגיה. פעלנו לקיום ייצוג הולם בכל הדירקטוריונים של החברות העירוניות בסיוע מאומת של המשנה למנכ״ל דינה בר אולפן. אני לא חושבת שקיימת עוד עיר שיש בה ייצוג הולם של כל הדירקטוריונים העירוניים שלה. גם כיושבת ראש ועדת הסטטוטורית למיגור אלימות בשיתוף פעולה עם יושב ראש מהות סימון המורלי ומנהלת המרכז למניעת אלימות קטי אליאב, גיבשנו מתווה פעולה שיוביל להגברת הדיווח על אלימות במשפחה ולהורדת חסם הבושה עמו מתמודדים הקורבנות. וכמובן, אנחנו ממשיכות לתאם את פרויקט קידום נערות למדעים בשיתוף פעולה עם אלטה זו השנה הרביעית, ואת פורום נשות עסקים שהרימה אהובה אמרם, יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה. שר כוח. והיד כמובן עוד נטויה ויש עוד הרבה מה לעשות. אבל כמובן שצריך לומר תודה לראש העיר דוקטור יחיאל לסרי. אני כמעט בטוחה שהוא יודע שהוא פמיניסט ושהוא פועל ללא לאות לקידום ולחיזוק השוויון המגדרי בעיר, למנכ״ל אילן שנמצא בחופשה, וכמובן לראש מינהל כוח אדם מרב שרת שמלווה אותנו באופן אישי ונותנת לנו את המעטפת המתאימה לפעולה. תודה. וכמובן לפני שאני מסיימת, אז כן, ביקשנו מיורם יושב ראש רשות הספורט ויושבת ראש ועד העובדים, היא עוזרת וממשיכה לעזור תמיד, איריס נפתלי, תודה רבה. וכמובן שביקשתי מיורם מסרף שגם פועל רבות לקידום נשים בספורט להזמין את שתי הנערות המדהימות האלו שראש העיר כבר סיפר על כל הפעולות שהן עושות, מדליסטיות באליפויות אירופה וכמובן בניצוחה של המאמנת עירה, והן הולכות לייצג אותנו, שזה פשוט בלתי נתפס, באולימפיאדת טוקיו 2020, בנות 17 ו-18. עכשיו אני ביקשתי שהם יגיעו כי אני מאמינה גדולה שאחת מהדרכים לקידום בנות ונשים הוא לתווך להן מציאות שהכל אפשרי. ולכן אני מודה לכם, אני אומרת לכם תודה שמגיל 5 בעצם הן מתעמלות והגיעו בגיל 17 ו-18 להישגים כאלו נכבדים, וכל הכבוד לכן, שפו.
אני רוצה לומר רק מילה, גבי, רק מילה.
אני רוצה להצטרף למה שהורית אמרה. באמת, מאז שהורית הצטרפה למשרד הפעילות גואה, אז תודה רבה. וכמובן ליחיאל על הקידום והתמיכה, וכמובן למירב ואיריס, תודה רבה ויום האישה שמח.
נבקש שהם ייכנסו.
טוב חברים, אני מבקש לנצל את ההזדמנות של פתיחת ישיבת המועצה כדי לדבר גם על הדברים הכלים שמעסיקים אותנו. תודה לאל, אנחנו אחרי מערכת בחירות שהסתיימה השלישית במספר תוך שנה, ויחד עם רבים מחברי מועצת העיר גם לקחנו בה חלק פעיל, כל אחד לפי המפלגה שמשתייך אליה. היא תקופה טובה וחגיגה דמוקרטית, ולמרבה הצער זה לא מה שאפיין את מערכת הבחירות הזאת. היא הייתה רוויית יצרים, אמירות לא נעימות, גם אישיות וגם כלפי מגזרים שלמים במדינה. המאבק בין המחנות השונים היה בעיקר מאבק של זהויות, לא מאבק על רעיונות, וגם התוצאות בהתאם, התוצאות שבטיות לחלוטין, ואנחנו שומעים היום שהן גם לא חד משמעיות, ושיש סיכוי של אף צד לא יהיה את היכולת להרכיב קואליציה. למעשה, אף צד לא ניצח. וכשאף צד לא מנצח, זה אומר שגם מדינת ישראל לא ניצחה, שאנחנו, התושבים, לא ניצחנו. ולחשוב על בחירות ריבועיות זה רעיון רע מאוד, זה מאוד מתסכל, ואנחנו מקווים ומתפללים, ואני מניח גם בשם כולכם, שאם ימצאו את הדרך איכשהו לאיזושהי נוסחה להקים קואליציה ולהחזיר את היציבות השלטונית למדינת ישראל. אז זה לא דומה המדינה לעיר, אבל אנחנו יכולים פחות להיות גאים בחלקת האלוקים הקטנה שלנו כאן באשדוד, שהצלחנו למצוא מכנה משותף בין חלקים שונים, לגשר על פערים למרות המחלוקות, ולפעול ביחד למען תושבי העיר. אני באופן אישי מאוד מודאג. אנחנו עיר החמישית בגודלה, אני מניח שאני מבטא את הדאגה של כל אחד ואחד מכם, וגם של כל תושבי העיר, ונמשיך להתפלל שהתקופה הקרובה תביא לנו בשורות טובות, לנו ולכל מדינת ישראל. הנושא השני שאני מדבר עליו הוא נגיף הקורונה. טוב, זה לא סוד שמדינת ישראל עכשיו חובה עליית מדרגה בהתפשטות של הנגיף. עד עכשיו, עד לא מזמן, הצלחנו לשמור את עצמנו מחוץ להתפשטות של הנגיף ברחבי העולם, אבל בתקופה האחרונה יש לנו כבר, נכון להיום, 14 חולים. יש מאות, אם לא אלפים, שנמצאים בבידוד. לא יודע אם אלפים, אבל מאות רבות במדינת ישראל. ברחבי העולם יש עשרות אלפי חולים, אולי מיליונים או מאות אלפים שנמצאים בבידוד, וגם אלפי מקרים של תמותה. יש שיתוק כלכלי גלובלי, מרוץ למציאת תרופה וחיסון, והכי חשוב, חוסר ודאות מוחלט לגבי העתיד. והעתיד מפחיד ומדאיג וזורע בהלה, גם במדינת ישראל וגם בעיר שלנו אשדוד. אשדוד גם נכנסה למעגל הזה לאחרונה, למרבה הצער. יש לנו חולה שזוהה, התבצעה חקירה אפידמיולוגית מקיפה מאוד של משרד הבריאות, אנחנו בקשר רצוף איתם, ועל פי המקומות שבהם הוא ביקר, גם ניתנו הנחיות לבידוד. המוקד הגדול ביותר היה השוק, ואנחנו הונחנו שכל האנשים ששהו בשוק ביום רביעי שבוע שעבר, בין 11 ל-1 בצהריים, חייבים להיכנס לבידוד במשך 14 ימים. אין לנו דרך להצמיד שוטה לכל אדם ואדם ולוודא שזה קורה. אבל אני פונה כאן בשמכם, בשם כולנו, בשם מדינת ישראל, לכל מי שהיה שם, אכן להישמע להוראות ולא מאוחר. גם עכשיו, מי שהיה בשוק בין 11 ל-1 בצהריים ביום רביעי שבוע שעבר, שייכנס לבידוד. בצחת עם משרד הבריאות הוצאנו מכלל הסיכון את בעלי הדוכנים עצמם, הם לא ייכנסו לבידוד בגלל כל מיני שיקולים שמומחי בריאות יודעים להגיד אותם. הפקחים שלנו שהיו שם נכנסו לבידוד, אנחנו נותנים דוגמה אישית, ואני חוזר לבקשה שלי, האחריות כאן היא מאוד חשובה, אחריות אישית. אי אפשר לעצור את התפשטות הנגיף בלי שכל אחד ואחד מאיתנו ייקח אחריות וימלא אחרי ההנחיות של משרד הבריאות, שאנחנו נעביר אותם מדי יום. אני קיימתי דיון בשעה האחרונה, הקמנו מטה עירוני שתעמוד בראשו ראש מנהל משאבי אנוש, גברת מרב שרת, יהיו חברים שם נציגי העירייה הרלוונטיים, הם יתכנסו מדי יום כדי לעשות ערכת מצב עירונית, בהתאם להנחיות משרד הבריאות שיובאו על ידי יחידת הבריאות שלנו, מירי בן דוד ורוני צור, ואנחנו נוציא את ההנחיות לתושבים, במדיה החברתית, בתקשורת, דרך המוקד העירוני כמובן, ונדאג לתרום את החלק שלנו למאמץ הלאומי להקטנה, מניעה ככל שניתן, של התפשטות הנגיף. בנוסף, אני אומר כאן לתושבי אשדוד וגם לכל אחד ואחד מאיתנו, להקפיד על הדברים הפשוטים ומאוד ידועים לכולם. כל מי שיש לו סימני שפעת, הרי עדיין שפעת קיימת, סימני שפעת, והוא לא בטוח אם הוא נחשף או לא נחשף למישהו עם הקורונה, בקשה להישאר בבית, לא לבוא לעבודה, מתעדשים ומנוזלים ומשתעלים. פשוט להישאר בבית, זה יצא פשוטה בסיסית. הדבר השני, לשטוף ידיים בצורה נכונה, בסבון או בחומר לחיטוי, לעתים קרובות. והדבר השלישי, ואמר אותו ראש הממשלה היום, למנע ככל שניתן מלחיצות ידיים. להגיד שלום, נמסטה כזה, כמו שנהוג בהודו. אין דרך אחרת למנוע את התפשטות הנגיף, ואם עושים את זה, אז גם אם הנגיף יתפשט, הוא יעשה את זה בקצב איטי יותר, וככה נשמור על בריאות הציבור הכללית, ובעזרת השם גם נעבור את התקופה הקשה הזו, שאנחנו לא יודעים כמה היא תימשך. לווירוס השפעת יש את ההתנהגות העונתית, לקראת האביב יש הפחתה, לא ידעו עדיין מה אופי הנגיף הקורונה ואיך הוא יתנהג, האם באמת נושא העונתיות יפעל גם לגביו, אבל בינתיים נשמע להורות, והחיות האישית היא הדבר החשוב ביותר. אני מבקש לנצל את ההזדמנות הזאת גם להודות לרונית צור ולכל הצוות של מנהל השירותים החברתיים על לא רק על הקורונה, על הפתיחה של קפיטריה חברתית החל מהיום בבניין העירייה. אתם מכירים כבר, כי הספקתם להכיר את החברים, הם כבר דואגים לנו, ונמשיך, קפיטריה חברתית, אולי רונית תספר קצת יותר פרטים אחר כך, אבל היא מנוהלת על ידי גורמים חברתיים, גם בעלויות מאוד בסיסיות, מסובסדות, ובריאות וטעימות, זה אני יכול להבטיח, ואת השמחות נשאיר לאחר כך כשיגיע חבר שלה אפרים בבר, שמגיע לו מזל טוב. תודה רבה.
טוב, כדי שנוכל לאפשר לראש העיר להמשיך לשמחת משפחתו, חתונה של בן של אחיו, אז ברשותכם אנחנו נתחיל את הדיון על חוזה הקאנטרי ברובע י"ג, שבו זכתה חברת הולם ספייס.
אני מציע ככה.
מי מדבר עליו?
על מי? שימון, צריך להציג אותו. אולי חנוך.
אוקיי, אתה מציג לנו?
חנוך.
אוקיי, באישור האחרון של הקאנטרי במועצה, שבאמת המכרז של הולמס פלייס עבר ברוב קולות הנדרש, אולם יש תקלה טכנית, והתקלה הטכנית הייתה שחלק מהדברים שהחברים אמרו פה כהמלצות או כעצות לנסות לשפר את המכרז נרשמו בטעות כהחלטה של המועצה. אף על פי כן, למרות שזה לא החלטה מחייבת, ניסינו לשפר את זה ללא הצלחה, בלי הסכמה, אנחנו חייבים להעביר את המכרז כמו שהוא, וצריך בעצם להסתכל על זה כאילו תקלה טכנית ולתקן את זה שהמכרז יעבור כמו שהוא, בלי שהערות של החברים ייחשבו כהחלטה של המועצה. לכן המכרז עולה להחלטה נוספת. כן, זו...
טוב, אנחנו מפאת חוסר בנוחות חברים, אנחנו נוריד את הנושא מסדר היום, נחזור אולי בהמשך, נחזור אליו בינתיים, נחזור לסדר היום הרגיל שלנו. שאילתות. שאילתה. התארגנות חצי דקה, ייכנסו החרדים, קדימה.
חברות וחברים יקרים, אני באמת נרגש בשם כולכם לארח אצלנו כאן בישיבת המועצה את ישראל אורסט עם סיפור אישי יוצא דופן ומרגש, במיוחד בימים אלה של בחירות ופילוג בחברה הישראלית. ישראל מגלה אצילות נפש ומחליט לתרום כליה ולהציל חיי אדם. להציל חיי אדם, אירוע יוצא דופן. אנחנו שמחים לפגוש אותך, להכיר אותך ולקבל השראה מהמעשה האצילי והמיוחד הזה. ירבו כמותך בישראל. אנחנו דיברנו בשעה האחרונה על בריאות הציבור בכלל והקשרים אחרים. ודווקא בהקשר הזה שלך, אני כרופא יודע את המשמעות של להציל אדם ולתרום לו כליה מהחי. כשתורמים כליה מאדם שמת, תרומות הרגילות בדרך כלל, היא מחזיקה יחסית מעט שנים. מאדם חי זה יכול להחזיק גם 15 ו-17 שנה. וישראל קיבל את ההחלטה, פנה לגוף שאמור לסייע בכך, יתרות האדם שמתאים לו מבחינת ההתאמה הגנטית, ויחד הם עשו את הניתוח, העבירו אחד מהשני, וישראל העניק חיים חדשים לאדם ולבני המשפחה שלו, שהוא נכה צהל, בעל מסעדן מירושלים, ותודה לך ישראל, ממש תודה לך בשם כולם. וואו, אני ממש מתרגש, לא ידעתי שתאמו לי אותנו. וואו, יצא מן הכל, בוא, מה זאת אומרת? בוא, איזה יופי. אז פה יש לנו את המצווה באופן מלא. אתם רוצים להגיד משהו?
טוב, מערב טוב. זה פלא. אז ככה, כמו שאתם יודעים, אני לפני חודשיים קיבלתי מתנת חיים מישראל, והדבר הכי מדהים זה החיבור שנוצר בינינו. כמו שאתם רואים, אני חילוני וישראל חסיד, ונוצר באמת איזה חיבור מדהים. זהו, אני קצת מתרגש, ואני מאוד מודה לישראל, ואני חושב שהמעשה הזה של לתרום כליה זה מיוחד, ואנחנו מנסים לעודד את זה עוד ועוד. וזהו, נשמח שישראל יגיד כמה דברים. תודה רבה לכם.
קודם כל אני רוצה להודות לראש העיר, דוקטור יחיאל לסרי. הפרופסור שעשה את הניתוח של תרומת כליה זה פרופסור מור, הוא אמר לי שהוא מכיר מקרוב את דוקטור יחיאל לסרי, הם עשו ביחד התמחות בבית חולים קפלן, והוא אפילו אמר שהוא היה שמח גם לבוא, כמעט הגיע גם. ואני רוצה להגיד לכם ששייק באמת תרמתי לו כליה, אבל אני יכול להגיד לכם שמי שתורם הוא מרגיש גם כמו שהוא מקבל בחזרה. אני הרגשתי כמו שנולדתי מחדש. הרגשה לתת לשני, שאתה יודע שנתת לשני והצלת את החיים שלו, שיכול להסתובב ככה בן אדם שהיה צריך להגיע לבית חולים 3 פעמים בשבוע לעבור דיאליזה, ולמחרת זה מתיש. אתה יודע שהצלחת ככה בן אדם להחזיר אותו לשגרה, שהוא כבר זהו, הוא לא צריך לעבור את הדברים האלה, הוא היה חסר למשפחה שלו, לילדים שלו, ופשוט הוא גמר עם הסיוט הזה, ועוד יותר היה פה משהו מיוחד, שאני הייתי הבן אדם היחיד בעולם שיכלתי להציל את שי. בגלל שהוא חיכה למעלה משלוש שנים, אף אחד לא התאים לו, היה לו הרבה נוגדנים בגוף, ואני הייתי היחיד שהתאים לו, כלומר בסיווג רקמות שנעשה, אז נמצאתי מתאים לו, הוא נסע גם לארצות הברית, אף אחד לא התאים לו שם, אז אני ממש משמיים שלחו אותי, אני היחיד בכל העולם שהתאמתי לשי. ואני מרגיש שקיבלתי חיים גם במתנה. זו הרגשה מאוד רוחנית, הרגשה מאוד טובה, שפשוט אתה מרגיש שקיבלת חיים במתנה. אני יכול לספר לכם עוד משהו אישי, שאני גם קיבלתי באמת חיים במתנה, משהו מאוד מרגש, רואים מזה שכל אחד שבעצם שהוא נותן הוא גם מיד מקבל. שעושים תהליך של הבדיקות, עושים כל מיני תהליך, רוצים לדעת שהבן אדם בריא ב-100%, גם גופני, גם נפשית, עושים את כל הבדיקות, כדי לדעת שאתה בריא ב-100%. בבדיקה שעשיתי, עושים בדיקה של רמה של הסוכר בדם בשלושה חודשים האחרונים. אז נמצאתי שהיה לי 5.8.
המגלובין A1C.
כן, כן. אז היה לי 5.8 שהרף הוא 5.7. אמרו לי, אתה לא יכול לתרום, כי זה מעלה, זה היה כבר אדום בבדיקות, 5.8 אתה לא יכול לתרום. אבל יש כזה מושג שמי שרוצה לתרום, אין מה לעשות נגדו. כלומר, הוא ילך עד הסוף, שמעתי בין אנשים שתרמו, בן אדם שהוריד 60 קילו כדי שהוא יוכל לתרום כליה. ממש הרצון לתרום כליה זה משהו שמאוד מאוד, מאוד מאוד, ברגע שאחד שאתה הולך על זה, אז זה עד הסוף. אז אמרתי, אני אתחיל להקפיד על המזון. הייתי אוכל קצת סוכר, שוקולדים, כל מיני דברים. הפסקתי לאכול שוקולדים, הורדתי בסוכר. עשיתי בדיקה חוזרת לאחר מכן, אחרי חודשיים, ירד לי 5.7. אחר כך עשיתי עוד בדיקה, ירד לי 5.6, ואז החלתי לתרום. אבל מה שמצטבר פה, שבעצם אם לא הייתי יודע את זה, אז לא הייתי עושה בדיקה כזאת אף פעם, ויכול להיות שהייתי מגלה את זה מאוחר יותר, שאז זה כבר מגיע ל-6.4, שזה כבר נפח להיות סוכרתי, וזה על חזור. אז בזכות זה שרציתי בעצם לתרום, אז ניצלתי שלא הפכתי להיות סוכרתי, ואני יודע לשמור על איכות החיים שלי. ואולי זה גם מתאים כאן לעירייה, שאני רואה שאין פה כיבוד של סוכר ודברים, רק ירקות, זה מה שדוקטור וחיל אסרי עשה, והניג. תודה רבה לכולם, תודה רבה גם, שחשוב להזכיר את ארגון מתנת חיים שעומד מאחורי זה, שרק בזכותו תרמתי. ארגון מתנת חיים הוא מעודד את התרומות כליה, כבר יש קרוב ל-800 תורמים. לא מזמן תרם גם חבר כנסת חילי טרופר דרך העמותה הזאת, ומאחל להם הצלחה, שהמשימה שלהם זה לרוקן את רשימת ההמתנה של החולי דיאליזה.
חברים, משמחה לשמחה, ישראל, חנוך, משמחה לשמחה, נסיים בשמחות ונברך את חברנו הרב אפרים ובר לרגל חתונת הנכדה, שיזכו לבנות בית נאמן בישראל וירבו שמחות במשפחה שלכם. בהזדמנות הזאת אני רוצה לומר תודה לכל המברכים והמשתתפים בשמחת הולדת הנכד שלי רועי יחיאל. ירבו שמחות גם בבתים שלכם. תודה רבה.
המברך יבורך. טוב, אנחנו ניכנס לסדר היום שלנו בנושא שאילתות. שאילתה מספר אחת, עורך דין אלי לחמני, בנושא חיוב שלא כדין בהפקת חשבוניות לספקים. בבקשה, דין, התשובת ראש העיר.
שלום,
ראש העיר צירף את תשובתו של עודד לוי גזבר העירייה כדלקמן. על פי הנחיה של גזברות הרשות והחברות העירוניות, ספקים או נותני שירות מחויבים להמציא לגזברות ולחברות העירוניות חשבונית מס מראש. גם לגבי ספקים ונותני שירותים הרשאים להנפיק חשבונותיהם על בסיס מזומן. דרישה זו, תשובת ראש העיר כדלקמן. אין כל הנחיה של הגזברות לגבי ספקים ונותני שירותים לעיריית אשדוד אשר עובדים על בסיס מזומן להגיש חשבוניות מס מראש. התשלום מתבצע בהמצאת חשבונית עסקה, ולאחר קבלת התשלום מעביר הספק או נותן השירות את חשבונית המס. במקרים של ספק, אנו מבקשים אישור רואה חשבון לעבודה על בסיס מזומן. בבדיקה שעשיתי מול החברה העירונית עולה כי אין הנחיה כזו גם בחברות העירוניות. בתי הספר הפועלים במסגרת ניהול עצמי כפופים למסמך ההבנות שהוצע על ידי משרד החינוך. בסעיף 10.9 למסמך ההבנות נכתב במפורש כי בית הספר יעבוד רק עם ספקים בעלי פטור מלא מניקוי מס במקור ואישור ניהול ספרים. ככל שבית הספר מוצא לנכון לפנות להצעות גם לספקים להם אין ניקוי מס במקור, יכול בית הספר לבקש מהעירייה לבקצע את הליך הרכש החל מהצעות המחיר ועד לביצוע תשלום בכפוף להעברת הסכום הנדרש לעירייה.
שאלת הבהרה, האם הנושא הזה מפוקח, סעיף 10.9, האם יש איזשהו פיקוח על התהליך שבתי הספר עוברים, לרבות ככל שבית ספר מוצא לנכון לפנות להצעות גם לספקים שאין להם דיכוי מס במקור, יכול לבקש מהעירייה לעשות זאת?
ככל שבית ספר פונה, מה?
הפיקוח הוא רק ברמה כזו שאם בית הספר יפנה אפשר לפקח, כמו אם הוא לא פונה אתה לא יכול לפקח, תפקח עליו. כל בית ספר תשב תשים מפקח. בגדול זה הנועל. שאילתה מספר 2, דוקטור אלי לחמני, בנושא כלי עצירה ויישומו על ידי עירייה ברחבי העיר.
תשובת ראש העיר כדלקמן. אחד התנאים לקבלת טופס 4 הן לבית פרטי הנבנה על ידי תושב הן למבנה מגורים משותף הינו הצבת כלי עצירה מתאים על ידי המבקש. עיריית אשדוד שדרגה במסגרת פרויקט הפרדת הפסולת את כלי העצירה לתושבים בבתים פרטיים הן בנפח הפח והן באיכותו. עלות הפח המשודרג פי 5 מפח סטנדרטי פרטי. כפי שהיא לא טיפלה ולא תחזקה את הפחים קודם להחלפה, היא לא מתחזקת ולא אחראית להחלפת הפחים המשודרגים. מאחר ובנושא זה לא חל כל שינוי, לא ראינו מקום לנקוט בהסברה מיוחדת.
אנחנו נעבור לשאילתה מספר 3, שאילתה גם, לא, של אורדין לסרי. בנושא קיומם של מקלטים, עמדי במוסדות חינוך בעיר. תשובת ראש העיר, בבקשה.
כידוע, עיריית אשדוד פועלת בצמידות להנחיות פיקוד העורף בכל הקשור להתנהלות בשעת חירום המבוססת על מדיניות הכי מוגן שיש. בהתאם לבדיקה לא חל שינוי משמעותי מהמסמך שנמסר ב-2019. אולם חשוב להדגיש שמיקוד משמעותי של תשומת הלב הינו מתחם החרגול ברוב הזין בו לומדים אלפי ילדים וקרוונים. במתחם החרגול לשמחתנו מקודם בינוי מבנה הקבע הכולל מיגון תקני לכל דבר ועניין. ובכך אנו מגבירים את אפשרויות המיגון של ילדי אשדוד.
שאלת הבהרה, אדוני יוסף ראש. חבר'ה, אני מבקש שקט באולם. אתם עוד פעם באים, מדברים, אוכלים. די. אדוני יוסף ראש, אני ביקשתי לדעת איזה פעולות אופרטיביות נקטה העירייה ביחס לדבר הכי חשוב שהיום קיים. יש לנו את ההתמגנות הזו שאנחנו כרשות מקומית מחויבים כלפי התושבים. והתשובה היא פה חלקית, דיברתם על מתחם החרגול. לא חל שינוי מנתונים שנתתי כאשר קרוב ל-200 מוסדות לא ממוגנים באופן תקני. איזה פעולות אופרטיביות העירייה נקטה?
לא חל שינוי. עד היום לא חל שינוי. אנחנו בשאילתה מספר 4, שעורדין לסרי בנושא קיום תהלוכת עד לא ידע באשדוד.
אני רוצה להעיר הערה לפני השאילתה, כי היום עקב ההחלטות שניתנו על ידי משרד הבריאות, השאילתה הזו פחות רלוונטית, כי תהלוכות עד לא ידע אין להם רלוונטיות בשבוע הקרוב. התשובה, אני מניח, היא ניתנת מכאן ואילך גם, ולגבי התוכניות שהעירייה עושה. אז מבחינתי השאילתה יכולה לרדת.
אוקיי, אנחנו מקבלים. אנחנו בשאילתה מספר 5, שאילתה של גברת קרצמן בנושא קיצוץ תקציב חומרי ניקוי שנתי בגנים. תשובת ראש העיר.
תשובת ראש העיר, כדלקמן, אבקש להעמיד דברים על דיוקם. כידוע, גם השנה חל גידול משמעותי בתקציבי החינוך. במסגרת תהליכי ההתייעלות שעברה כל העירייה, נבחנו כל הסעיפים בראייה אל מול הצורך האמיתי בשטח. לאחר בדיקה בוצעה הפחתה בתקציב הרכש, וזאת מבלי לפגוע ברמת השירות. תקציב חומרי הניקיון בגנים נקבע לא פר תלמיד, אלא פר גן, שכן מרבית ההוצאות בסעיף זה הינן למבנה, מבלי קשר לכמות המשתמשים. בשנה שעברה עמד התקציב על 125 שקלים לחודש, והשנה הוא עמד על 100 שקלים לחודש. בכ-40 גנים ניסו מהלך של רכש עצמי, אולם מהלך זה הופסק, וכיום יש זכיין שנבחר, תפקידו לספק לכל הגנים את חומרי הניקיון באופן סדיר.
רק חייבת לשאול, הגיעו אולי פשוט כמה תלונות בנושא הזה, שהתקציב הזה כן פגע בציון של הניקיון, אז אני מפנה את השאלה, למה בעצם בכלל היה דילול בתקציב הזה?
מול הצורך האמיתי, למעט אולי מקרים נקודתיים, שיבחנו נקודתית מול מחלקת גני ילדים.
אם יש גן ספציפי שאת חושבת שהוא לא מצליח להגיע לרמות הניקיון בציון שהוא מקבל, אנחנו נשמח לדעת. כי זה לא מה שיודעים כאן. בסדר? תודה. אנחנו בשאילתה מספר 6, גם כן של גברת קרצמן, בנושא שינוי תנאי מכרז לבחירת שמאי לוועדה המקומית. תשובת ראש העיר.
ראש העיר צירף את תשובת ראש מנהל משאבי אנוש גברת מירב שרת כדלקמן. בחודש נובמבר פורסם מכרז לשמאי לוועדה המקומית. המכרז פורסם על פי הנחיות משרד הפנים, דהיינו תואר אקדמי ובעל רישיון בשמאות. בתאריך אפריל... ב-4 לדצמבר, נשלחה שאילתה למשרד הפנים שצורפה לתשובה בשאלה האם הנדסאים או טכנאים יכולים להגיש מועמדות מאחר ולא צוין בגוף המכרז לגביהם, כאשר בשאר המכרזים תמיד מצוין לגבי הנדסאים או טכנאים. שאילתה זו נשלחה בעקבות הגשת מועמד של הנדסאי. בתשובת משרד הפנים שאף היא צורפה, הובהר כי יש אפשרות להנדסאים או טכנאים להגיש מועמדות לתפקיד זה, בכפוף לעמידתם ביתר דרישות הסף לתפקיד. ועוד צוין על ידם שזה אינו מופיע בקובץ תיאורי התפקידים מאחר והקובץ לא עודכן. כמו כן ציינו שעלינו להאריך את תקופת המכרז ולבצע תיקון לנוסח. פעלנו בהתאם להנחיות כפי שהוברו על ידי הגורם המוסמך ממשרד הפנים.
אוקיי. אנחנו בקרות לסדר, הצעה לסדר מספר 1, פיקוח על מחירי האוכל והשתייה באירועים עירוניים, דיון על פי בקשתנו עורך דין לסרי, בבקשה.
100% גני ילדים לא. כן, סליחה.
כן, הצעה לסדר, פיקוח על מחירי האוכל והשתייה באירועים עירוניים. הצעה מדברת על עניין שהוא מבחינתי ומהותי. בתחומה של העיר אשדוד מתקיימים מהלך השנה אירועי תרבות הכוללים פסטיבלים, מופעים, ירידים שונים אשר חלקם תחת כיפת השמיים וחלקם במבנים סגורים. כאשר בשטח האירוע, אדוני ראש העיר, חבר'ה, אני משקיע בדברים, תקשיבו, להתכבדו אותי כשאני שואל את הדברים, מציג את הדברים האלו. לא, לא, אני מאוד מבקש, כי אחרת גם אני אעשה פה את ההתקהלויות האלה. כאשר בשטח האירוע מוקמים דוכנים ניידים לממכר לרוב של מזון, שתייה ודברי מתיקה, לעתים גם ממכר של בגדים ומוצרי צדקית. באופן עקבי המחירים אשר נגבים מתושבי העיר ומכלל קהל המשתתפים הם גדולים פי כמה ממחירי השוק באופן מוגזם, לעתים הקביעה במכפלות של 200%, מה שקוראים לחלק מהקהל הרב לא לרכוש מדוכנים אלה, ואם כבר הוא רוכש, אז חוויית הרכישה הופכת לא נעימה. כמובן ידוע שעלויות התפעול והשכרה של הזכיינים הן לא זולות העלויות האלו, ולכן אנחנו צריכים לפעול באיזון הזה, כאשר מצד אחד התושב לא ישלם פי כמה וכמה ממחיר השוק ויהפוך לקהל שבוי, ומן הצד השני הזכיין יוכל להתפרנס בכבוד, קרי זה נהנה ולזה לא חסר. אני מבקש כי מועצת העיר תקבל החלטה לפיה בהסכמי ההתקשרות שהעירייה עושה עם הזכיינים יהיה סעיף המגדיר מהי מוצרי הבסיס ביחס לאותו אירוע, ובהתאמה יהיה נקוב המחיר בו ימכרו אותם מוצרי הבסיס. המחירים יהיו מחירים מוגבלים ומפוקחים. זה קיים גם בערים אחרות. לצורך כך תטיל מועצת העיר על מנכ"ל העירייה או ראש אגף האירועים לערוך בדיקה מקיפה ולהגדיר מהם מוצרי הבסיס, שתייה, פיצה, לחמניה, כל הדברים שהם בסיסיים באירועים שהילדים הולכים עם אמא ואבא ורוצים לרכוש אותם במהלך הפסטיבלים, ולגבי אותם מוצרים הם יקבעו מחירים שיהיו מחירי שוק מפוקחים, כאשר הזכיין יתחייב בהסכם לעמוד בכך, תהיה ביקורת מצידנו, והוא ישים ערבות שתחולט במידה, ואנחנו נראה שהוא מוכר בקבוק שתייה ב-20 שקל, במקום מוכר אותו ב-5 שקלים. זו הצעתי, אני חושב שהיא הצעה שאולי מרעננת, אם זה קיים, את מה שקיים. אני לא ראיתי באירועים האחרונים שהמוצרים הם מפוקחים, אבי לא ראיתי, בפסטיבל אשדוד דנס, מכרו שם בקבוק שתייה ב-17 שקלים, ולכן צריך לא רק שתתקבל החלטה, אלא גם שיהיה פיקוח, אם אנחנו רוצים לדאוג שהמחירים שנרכשים שם, המוצרים האלו יהיו מחירים סבירים.
קודם כל, איריס פה בטח תענה בצורה יותר רחבה, אני יכול להגיד לך שהנושא הזה הוא נושא שדנים בו באורך שוטף כל הזמן, שאנחנו ההפך, מרחיבים ומנסים כל הזמן לתת תעדוף לעסקים אשדודים, בכלל לקחת חלק ולתת להם עדיפויות, אפילו לא תשלום, מקפידים על מחיר, אבל מי אני? הנה פה ה...
אז אופיר, אני רוצה לציין קודם כל שבמכרזים שלנו אכן יש פיקוח על המחירים ברוב המכרזים, לא בכולם, ברובם, כי יש בחלק מהמכרזים שהזכיינים פשוט לא יבואו אם לא יהיו מחירים שהם יוכלו לבוא בגלל העלויות שזה קורה. אבל בכדי שנוכל, בכל זאת שהורים יוכלו לקנות את הילדים שלהם במחירים הסבירים, עשינו לפני יותר מעשור כבר מכרז חדש שלישי או רביעי שיצא, ודווקא דרך החברה העירונית, ואני אקריא, יש פרויקט שנקרא פרויקט פאן. הפרויקט פאן שייך לחברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד, הינו מיזם חברתי קהילתי לבני הנוער. גם אני משקיעה, אופיר אחי, לא אתה לבד. הפרויקט נותן לבני הנוער כלים להתמודד בתנאי עבודה מתוך מגמה לפתח כישורים להתמודדות בחיים אמיתיים. במסגרת שיתוף הפעולה עם תחום האירועים, אנו רוכשים ציוד, ומלמדים את בני הנוער להפעילו וכן את נושא העבודה מול קהלי יעד שונים. פרויקט העסקת בני הנוער מאפשר את תעסוקה של בני הנוער, קרוב ל-150 בני נוער, במסגרת חופשות בתי הספר ובעיקר בחופשת הקיץ הארוכה. במהלך הפרויקט אנו משלבים לימודים של הכרת התנאים הבסיסיים שמגיעים לנוער כעובדים ופועלים על פי נהלים מסודרים. יחד עם זו, אנחנו מבקשים לקבל מהם, מהחברה העירונית, הצעת מחיר, שתגיד לנו כמה יעלה כל דבר. והמכרז, הצעת מחיר האחרון שיצא הייתה ב-22 לאוגוסט, סליחה, 22 למאי 2018. הצעת מחיר אומרת שהדוכנים שיפעלו עם הילדים האלה ימכרו פיצה ב-5 שקלים, ארטיק ב-2 שקלים, פופקורן ב-3 שקלים, סוכר ב-3 שקלים וטרופית ב-2 שקלים. זה נמצא בכל הפסטיבלים שלנו, ולהערתך לגבי פסטיבל אשדוד דנס, זה לא היה, מכיוון שאין שם ילדים, אבל אני בהחלט מקבל את הערה ואנחנו נשים אותם גם שם.
אני מבקש גבי רק שזה בסדר, אם זה ככה אני שמח, אני מבקש שזה יהיה באמת בכל הפסטיבלים העירוניים, ואני מבקש שתתקבל החלטה שיהיה פיקוח, כי בלי פיקוח הזכיינים יעשו מה שהם רוצים, יכולים לחתום איתנו הסכמים על 3 שקלים, ימכרו את זה גם ב-17, אין להם שום בעיה, צריך שיהיה פיקוח, והפיקוח הזה חייב להיות תחת ערבות שהם ישימו, זה מה שאני חושב שצריך להיות.
אני עוד פעם מציין, אני מדברת, לא, אנחנו לוקחים לחברה העירונית אופיר, אתה צריך לזכור, אני לא לוקחת מגוף חיצוני, אני לוקחת מהחברה העירונית. הם קנו את הכלים, הם קנו את המכונת סוכר, הם קנו, הכשירו ילדים, 150 בני נוער, שעושים את זה ומוכרים. אני לא מוציא את זה לזכיינים חיצוניים. הזכיינים החיצוניים אחרים?
יש סוגים שונים של פסטיבלים. פסטיבלים שמבוצעים על ידי מחלקת האירועים, אני מניח שזה יהיה ככה, או חברת תיירות. חברות העירוניות, אני מניח שכך, נקבל סוג של החלטה שאומרת שאנחנו קוראים לחברות העירוניות לפעול בשיקול דעת, להפחית מחירים לתושבי העיר, להוריד את מחירי הכניסה. זה, אני מזמין אותך להצטרף לכל, אפילו כל פסטיבל שאתה שומע עליו, בשמחה רבה. אוקיי.
אתה רק מזמין אותי לפסטיבלים, אני חבר בשבע ועדות, תגיד מה אין לי חיים, כל ישיבה אתה ממנה אותי לתפקידים, ממנה אותי לזה.
תפסיק לעלות את החיים אחרי. בסדר, לא נמנה אותך. תעבור לקואליציה. תקצוב ספורט, הטניס, דיון על פי בקשה דוקטור אי לחמני. אתם מציגים את זה או?
מציג את זה, כן.
בבקשה.
הצעה לסדר, תקצוב ספורט, הטניס. הרשות המקומית הפסיקה למעשה את התקצוב של קבוצות ספורט, הטניס, שדה בעיר. כן, הוכבדו הוצאותיהם עקב חיובן בדמי שימוש על המגרשים. בגין האמור נפגעה קשות הפעילות בתחום ולמעשה הופסקה פעילות הטניס התחרותי, אקדמיה לטניס בעיר. מבקש להעלות הצעה לסדר כי תוקם ועדה לבחינת מצבו של ענף הטניס בעיר ולצרכה, וכן הדרכים שניתן לפעול לקידום הענף התחרותי, לרבות הגדלת התקצוב העירוני, גם בדרך של הגבלת החיובים על שימוש במגרש בתחום הטניס התחרותי. על הוועדה להביא מסקנותיה בפני מועד צעיר תוך 45 ימים מיום מינויה. אני חושב שההצעה הזו, יורם, אתה עושה ככה, סך הכל היא מיטיבה לבדוק את מצב הטניס כדי לנסות אולי לסייע לו, זה לא משהו שאמור לגרום להנדת הראש ככה כלא. אופיר, גם כאן לפני שיורם יבוא עם השיעורי בית שלו, אני מנסה בכל דרך לא להעלות לא מחירים, ולא, הפתרון הוא עצה יותר גדול, יותר מגרשים ויותר אפשרויות לאנשי הטניס. יורם, דיברתי איתו לא פעם ולא פעמיים, כולל השולחן של ראש העיר, למצוא פתרונות, והוא לקח על עצמו, אבל לעצם השאלה שלך או ההצעה שלך, בבקשה.
ראשית, קבוצות הטניס מתוקצבות בתקציב תמיכות מסודר על פי קריטריונים כפי שנקבעו. אין שום קבוצה שמאוגדת תחת אגודה ועמותה מסודרת שלא מתוקצבת, ולכן יש להם תקציב של עשרות אלפי שקלים בשנה. את כל המגרשים הם מקבלים במחיר מסובסד של חברה למתנסים, כי המגרשים סמוכי מתנס והחברה למתנסים מנהלת את התהליך הזה. אנחנו קיבלנו הנחיה למצוא לנו שטחים להגדלה של מגרשי הטניס בעיר, וכך אנחנו עושים. יש שטח שנבחן כרגע, אנחנו נכין את הפרוגרמה למשטחים האלה, ונציג את הנושא בפני ראש העיר ומקבלי החלטות, בכדי שהדבר הזה יקבל החלטה של יציאה לדרך, כן או לא. בגדול, כל קבוצות הטניס שמשחקות בצורה מסודרת מתוקצבות בעשרות אלפי שקלים על פי אמות המידה.
זאת אומרת, הנתון לפיו הרשות הפסיקה את התקצוב של קבוצות ספורט הטניס, אתה אומר לי שהן כן מתוקצבות?
הוא בוודאי לא נכון, אתה מוזמן לקבל את זה מוועדת התמיכות, מאיתנו, יש את זה בתקציב.
אז אני אשמח, אדוני יושב ראש, שיעבור המסמך הזה של התקצוב, כמו שיורם אומר, אשמח שזה יעבור אלינו על מנת לראות ולוודא.
יורם, אוקיי, אנחנו בצעה לסדר מספר 3, הזמנת חברי מועצת העיר לאירועים עירוניים, דיון על פי בקשת עורך דין לסרי, בבקשה.
כן, הצעה שלמעשה נוגעת למכובדות של האירועים שמתקיימים במהלך השנה. יש לא מעט אירועים, הן אירועים ממלכתיים והן אירועים עירוניים, שבהם קבוצות באוכלוסייה מקיימות תקסים, תקסי זיגרון, תקסים של חנוכת מפעלים וכל מה שמאתגר את הרשות המקומית, ואני חושב שראוי ונכון שחברי המועצה כולם יוזמנו ללא יוצא מן הכלל האירועים האלו. שתי סיבות: אחד, זה יכבד את האירוע, במיוחד אירועים ממלכתיים; שתיים, הציבור בחר בנו, אנחנו השקף והתלקית של כל הציבור באשדוד, כל אחד לפי הסיעה, המפלגה והרשימה שהוא נבחר דרכה, ולכן הדבר הזה הוא בבחינת ראוי, נכון וצודק. אני מבקש לקבל את ההצעה הזו.
אני לא רואה בעיה בהצעה שלך. אז אנחנו מקבלים אותך בפה אחד. מה? מה שבתשלום יעבירו את התשלום שלך אליו. לא, הוא לא התכוון לזה אפילו. הוא לא. טוב. אנחנו בהצעה לסדר מספר 4. לימוד נושא יום הניצחון על גרמניה הנאצית על ידי בעלות הברית בשיתוף מועדון הווטרנים באשדוד עבור שכבה ט'. דיון על פי בקשת גברת סלע ויינשטיין. בבקשה סלע.
הסיבה שביקשתי בעצם לציין זה, קודם כל אנחנו מציינים השנה 75 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית. ציינתי בבקשה שלצערי הרב הנרטיב שנלמד הוא נרטיב ההינצלות של העם היהודי בשואה, ההישרדות שלו. יש סיפור ענק, שזה הסיפור של כמעט 2 מיליון לוחמים יהודים שלחמו בצד בעלות הברית. רובם התנדבו לצאת למלחמה. סיפורי, כמעט כולם חזרו לפחות בצד של ברית המועצות חזרו למצב שהם חזרו, לא נותרו להם משפחות, שורדים יחידים, שחררו את אושוויץ, שחררו מחנות השמדה רבים, ואני חושבת שהנרטיב הזה של הניצחון, שהיהודים לא רק שרדו אלא גם ניצחו בפועל על הנאצים, חייב להילמד, במיוחד לאור העובדה שאותו דור הוא דור הולך ונעלם. אנחנו רק באותו יום שדנו בבקשה הזאת בהנהלת העיר, מת המשחרר האחרון של אושוויץ שגר פה באשקלון, והוא יהודי. באותו יום הוא נפטר, ומה שהוא אמר שהירושה שלו זה שידוע על הגיבורים הנשכחים האלו, וזו הירושה שאני מבקשת מכם, שחודש לפני חגיגות התשיעי למאי תלמידי שכבת ת' ילמדו את הדבר הזה ויצטרפו לצעדות יום הניצחון ולחגיגות יום הניצחון על הנאצים. זהו, שאנחנו מקיימים בכל שנה. תודה.
טוב, כמובן שהעברנו את הנושא שלך עוד בטרם עת לאריה מימון, והוא יעביר את תשובתו שאני אקריא אותה. מערכת החינוך בארץ מקיימת באופן סדיר ומרכזי את לימודי השואה והגבורה, הן במסגרת לימודי ההיסטוריה, והן בדגש ובהרחבה בהקשר ליום השואה. בתוך כך, נושא הניצחון על גרמניה הנאצית, אנו בעיר רואים בחיוב רב את ההזדמנות להעמקה בנושא, בתוך התמקדות מיוחדת בווטרנים בכלל ובאלה החיים בינינו. יש חשיבות עצומה לכך שדור ההמשך יכיר את חלקם לניצחון ולגבורה, אשר על כן מנהל החינוך יקדם פעילות מותאמת, תוך דיון עם הנהלת המוזיאון לווטרנים, לכתיבת מערכי שיעור וביקור סדיר במוזיאון הווטרנים. מוצע בזאת לקיים פיילוט אשר לאור את תוצאותיו תורחב הפעילות. בסדר, אז אם מסכימים, זה תהיה הצעת החלטה. זה להגיד משהו, אופן?
אני חושב שחוק, החוק של יוצאי מלחמת העולם השנייה קיבל הכרה מדינת ישראל, קיבל הכרה מאוד רחבה על מעשי הגבורה שנעשו שם. מקבל את מה שארי אמר, הייתה לי רק שאלה אם הוא היה פה לשאול אותו, האם מצוין בחוק, זו הצעה שהיא טובה, רק האם ניתן להכניס, מועצת העיר רשאית להכניס תוכניות לימוד לתוך מסגרות החינוכיות, זו שאלה שצריך לשאול, הוא ענה עליה כרגע, אין שום בעיה.
אוקיי, אז אנחנו מקבלים את זה, אחד, נפלא. אוקיי, תודה חברים, אנחנו ניכנס...
רגע, אדוני יושב ראש, יש לי איזושהי הודעה, זה לא משהו דרמטי, אני רוצה רק לזה הודעת ביניים, בהתייעצות גם עם המשנה למנכ״ל. אנחנו קיימנו את הוועדה של מתן זכות לניצולי שואה עריריים, מתן כבוד אחרון. אני רק רוצה לדווח פה שקיימנו ישיבה בהיקף מאוד גדול של 10 חברים, הייתה גם חברת המועצה סלע ויינשטיין, היה חבר המועצה אברהם ברי, היה סגן ראש העיר ונגרטן בוועדה, נציגי הרווחה. קיבלנו שם החלטות אופרטיביות, הן כרגע בתהליכי ביצוע, הן של חשב ומינהל הרווחה והן של עומר. אנחנו למועצה הבאה נביא את סיכום הדיון פלוס ההחלטות האלו, ומשם אנחנו נצא לדרך.
תודה על העדכון. אנחנו בנושא מספר 2, ציון יום האישה הבינלאומי, אז עבר. סעיף 3 דינה, 3-15 דינה, 3-15 4 גם 15 אישור הסכם גם כן, אישור הסכם גם כן
עד סעיף 7
לא, מה? רוצה לעבור אותם? דינה?
מה?
15 זה?
15,
סעיף עד 6, כולל וסעיף 9. נו, אז מה בעיה? למה שלא נעביר אותם?
מה?
אפשר להעביר אותם. טוב, אנחנו בסעיף 3. אישור הסכם שימוש בין עיריית אשדוד ובין סלקום ישראל לצורך הרחבת מתקן שידור קטן מעל בניין העירייה. להוריד? ביקשתם? להוריד. אוקיי, אז אנחנו נמשיך מסעיף 7. פרוטוקול מישיבת ועדת תמיכות מקצועית 3-20 מיום 11 לפברואר 2020 ופרוטוקול... הלו. 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 טוב, פרוטוקול משיבת ועדת תמיכות מקצועית 3.20 מיום 11 לפברואר 2020, פרוטוקול משיבת משנה 3.20 מיום 25 לפברואר 2020. שאלות לגבי הפרוטוקולים? בבקשה. כן, אופיר.
יש פה החלטה של מספר אחד של עמותות של המקום שלא פעל בחוק נערי. הוועדה המליצה לאשר תמיכה לעמותות שלא פעל בחוק נערי ואתם לטבלה הפורטת.
העמותות בית ה' מוסדות היכל התורה ומרכז חסידי ויז'ניץ, סמל המוסד שלהם מופיע על שם מספר עמותה אחרת. אני שואל את היועץ המשפטי, האם אפשר לעשות העברה של סמל מוסד אחד לסמל מוסד אחר על מנת לקבל תמיכה? ואני מבקש שתהיה, אדוני היושב ראש, לפי הנוהל, אני מבקש שהיועץ המשפטי, יש פה שני סמלי מוסד, עמותת בית ה' מוסדות היכל התורה ומרכז חסידי ויז'ניץ, סמל המוסד שלהם מופיע על שם מספר עמותה אחרת, לטעמי משפטית זה לא ניתן. במקרים כאלו הוועדה ממליצה ש... תהיה, שנה זאת תהיה שנת מעבר לבחינה וסידור הרישום במשרד החינוך. אני שואל אם הדבר הזה הוא מותר.
אני אסביר את הרקע, אופיר. כשמשרד החינוך מאשר סמל מוסד, הוא מאשר גם כן את העמותה שקשורה לסמל המוסד הזה. בפועל, בעיר, מי שמפעיל את בית הספר זו עמותה מקומית. אנחנו גילינו שבעצם אם נפעל לפי סמל המוסד שמאושר במשרד החינוך, הכסף יכול להגיע לרשת המרכזית, לצורך העניין מרכז, איך זה נקרא, הרשת שלכם, מעיין החינוך התורני, ואז יכול להיות כסף שאנחנו יעדנו לתלמידים אשדודים, יגיע למרכז, אבל לא יגיע בסוף לתלמיד אשדודי בקצה. לכן אנחנו ניסחנו פה החלטה שמאפשרת שנת מעבר, שאנחנו בוחנים את העניין הזה כרגע. זה כרגע נמצא בחוות דעת משפטית אצל עורך דין לימור ספצ'יק, שעובדת איתנו. בטוח שלא כדאי שנעביר את הכסף למקום שבסוף יש סיכוי שלא יגיע לתלמיד אשדודי, כי זה אף אחד מאיתנו הרי לא רוצה. נצטרך למצוא את הדרך יצאה מזה. על פי אמירה כללית שכבר אמרה לי לפי הבדיקות שביצעה עד עכשיו, כנראה שאין בעיה בעשייה הזאת, אולי תחת תצירים וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל הדבר הזה נמצא בבדיקה. אפשר לקבל שתי החלטות, או שכרגע עד לסיום הבדיקה המשפטית נשאה את הכספים שלהם ובהתאם לכך, בהתאם לחוות הדעת המשפטית נפעל, או לחלופין כמו שקיבלה ועדת התמיכות, שזה בדקה בעצם מי העמותה שמנהלת את בית הספר בפועל פה בעיר, ונעביר את זה, כי זו גם החלטה שהתקבלה, וברגע שהתקבלה אני לא ראיתי את הבעיה. אחת מהשתיים, אני פותח את האפשרויות לחברי המועצה, סתם חבל להקף כספים, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים שהכסף יגיע לתלמידים פה ולא...
בני הקצבה, לא הכל זה הכסף יגיע לתלמידים. נכון, רוצים שהכסף יגיע לתלמידי אשדוד, אין מחלוקת. אנחנו באים כדי לעשות את זה, נאשר את זה במידה, והדבר הזה יקבל הכשר משפטי. אבל כשאני שומע... אני לא רוצה לעשות, ללכת בסיבוב ההפוך, שזה יחזור אלינו כבומרנג כזה גדול. הרי תהיה מתישהו ביקורת של משרד הפנים. אני שואל, שאלה פשוטה, את היועץ המשפטי, האם מבחינה משפטית הדבר הזה של העברת סמל עמותה מאחד לשני לצורך קבלת תמיכות, זה דבר אפשרי? זה שאתה עושה את זה כפיילוט פעם ראשונה, או לבחון את זה בשנה הראשונה, הבנתי. האם זה מותר?
אופיר, אופיר, לפני שיעלה יעץ המשפטי. הגזבר, אני חושב, נתן לך כיסוי והגנה יפה. אבל רק שנייה, רק שנייה. הוא הודיע שהוא משתמש ביועצת משפטית, שהוסמכה על ידי היועץ המשפטי ללוות את התהליך. הוא אומר, אם יהיה צורך, גם לא נעביר את הכסף עד שלא נקבל את הגיבוי המשפטי. לא צריך, אתה עורך דין כמוני בדיוק, יודע להבין שהתהליך הוא בריא, ונכון? עוד?
כן.
בבקשה? בבקשה? החלטה מספר 3. אני רציתי לגבי תחום כולל, השלמת נערת, לבדוק שלא מדובר בכפל תמיכה עבור הכוללים שמקבלים כסף גם ממשרד הדתות וגם מוועדת התמיכות שלנו. אם זה בסדר מבחינה משפטית, אז אין לי בעיה. אני רק רוצה לקבל מהיועץ המשפטי שאין פה כפל תקצוב. סליחה? הם לא באים. אני הוועדה. אתם אחר כך תמיד אומרים את המשפט הבא. המבחרים אישרו. אתם בשלב של האישור, כן, לא נורא, אבל בשלב שיש לאיזושהי בעיה, אנחנו אשמים. גברתי, אני רוצה אישור לפרוטוקול של היועץ המשפטי שהדבר הזה כשר ואין כפל תמיכה. הן ממשרד הדתות והן מוועדת תמיכות, וזה מותר לפי התבחינים. זהו. אופי, עוד פעם. הוועדה שלכם היא ועדה שעוברת אחר כך ועדת מקצועית שיש בה יועצים משפטיים. עוד קודם אפילו. עוד לפני שזה, אז אתה בכלל מוגן.
תראה, מה שאני חושב, הם לא חשבו עליו. עובדה שהסעיף הראשון נהנה פה שאין אישור, אין אישור של יועץ משפטי. עובדה, והם אישרו את זה שם, אז אני צריך לחשוד.
חבר'ה, יש לכם תשובה? למה לא? למה לא? אם אתה רוצה לקבל מלגה לימודים, אתה יכול רק מקום אחד, כמה שיתנו לך מלגות, יותר טוב.
התבחינים קובעים
שהתמיכה תהיה תמיכה ממוסד אחד בלבד, ויש לך לקבל מלגה.
לא, לא,
לא.
מדובר, הכספים שאנחנו מעבירים במסלול הזה זה מה שנקרא סל תלמיד. סל תלמיד קיים גם בחינוך הרגיל וגם בחינוך ה... לא משנה, אבל גם פה. בסופו של יום הכוללים גם לא מתוקצבים באופן 100% מבחינת העלויות שלהם. אין פה כפל תמיכה, יש פה תמיכה לפי מנגנון שוועדת התמיכות קבעה ופרסמה, וכל אחד יכול להגיש את הבקשה ולקבל את התמיכות האלו.
מה שמוזר כאן שהיועץ המשפטי יושב ולא אומר מילה. אני שואל ופתאום אומרים שהוא אמך. אז תגיד שאין בעיה, אני רוצה להצביע בעד. תגיד שאין בעיה. תבדוק, האם לא בדקתם, יש סדר יום, הגשנו את זה, יש פה הערות שלי, לא בדקתם את זה ואתם רוצים שאני אאשר את זה?
אין בעיה, רוני, היועץ המשפטי יבדוק, ישיב לך, בינתיים אנחנו נאשר את הפרוטוקול. עוד שאלות לפרוטוקול?
כן. בבקשה. החלטה מספר 4, תמיכות עקיפות השלמת ניירת. הוועדה ממליצה לאשר תמיכות, זה לגבי יורם, אם אפשר הסבר, היה שם איזשהו מכתב של עסקאות ברטר שלא כללו אותם בפרסום, אנחנו ראינו את זה, במה מדובר?
עסקאות הברטר זה לא עבר, לא עבר, זה לא מורשר.
אוקיי, בסדר, נגמרו ההערות.
זהו? אוקיי, חברים. טוב, אם כך חברים, אנחנו רוצים לאשר את הפרוטוקול בסעיף 7, 3.20 ו-3.20 ב-25-50, מי שבעד ירים את ידו. מי נמנע?
הצבעתי בכפוף להצבעה, בת 7, הצבעתי בכפוף להצבעה בוועדה.
אני לא משתתף.
תרשום עכשיו הפרוטוקול. אנחנו בסעיף 8. פרוטוקול מישיבת ועדת הקצאות מקצועית 2.20. מיום 10 לפברואר 2020, ופרוטוקול ועדת משנה 2.20, מיום 23 לפברואר 2020. מי שבעד אישור הפרוטוקול, אם ירים את ידו.
יש לי הערה.
כן.
בקשר לוועדת משנה, בסעיף 5, אנחנו דנו בוועדת הקצות קרקע ולא היה שום החלטה להוריד מסדר היום. אני הערתי הערה שהיה שם כאילו התנגדות, אבל התנגדות היה אחרי הזמן. אז אין מה לדון בזה, למה בוועדת הקצות קרקע שאישרה כן הסעיף הזה, אז אנחנו כאילו, לא יודע מה ועדת משנה החליטו, אני בוודאי לא הייתי בעד להוריד מסדר יום, ואני הייתי בישיבה, אנחנו היינו שניים, אז אני לא חושב ש...
אז מה הבעיה?
הבעיה, אני, אף אחד לא ישאל להוריד מסדר יום.
מי היה בוועדה הזאת? למושג.
מספר 5. אני אומר, מספר 5. משנה, כן. לא, לא עבדה משנה. רק משנה. אז זה מה שהערה שלי. אני הייתי ואבי היה. אני הערתי בפרוטוקול שהיא אמרה שיש איזה התנגדות. אמרתי, הייתי בתיק שהתנגדות הגישו אחרי התאריך שנתן לגיש. אז אני לא מבין למה, מי החליט ש... לא, אף אחד לא יישאר ולהוריד מסדר היום.
מרב לא פה? נו, שאתה מרב תבוא. איך? טוב, בואו נחזור.
אני מבקש לאשר את ה...
אנחנו לא יכולים
להגברת... היא לא... זה סך הכל שתי חברים שם בוועדה. אני ואבי. אז בואו נגיד שאחד אמר להוריד והשני אמר לא להוריד. בסדר היום כן אשר. אז אני לא רואה שום סיבה.
אבל היושב ראש זה היא.
אה?
אבי היושב ראש.
לא, אז יש החלטה של ועדה מקצועית. זה בדיוק מה שאומר.
אתה להוריד את עומר? אתה לא מוריד.
אתה שוודא מקצועית?
היה התנגדויות, שהיה ביקוח. אתה מדבר על ההתנגדות שהתקבלה ביקוח.
בגבי? אמרתי, התנגדות אחרי הזמן. בסדר, שיתבוא.
עזוב רגע, אנחנו תרם ביטבון, אנחנו נחזור לסעיף 8, נלך לסעיף 9. אישור הסכם רשות שימוש בין עיריית אשדוד ועמותת מרכז מוסדות ויזניץ' גוש 472, חלק מחלקה 185 ברחוב התלמוד 10, רובע זין. מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע, מי נגד, פה אחד. אנחנו בסעיף 10, עדכון תקציב פיתוח. בבקשה, אדון גזבר. תודה.
היה פשוט הבר שאנחנו ביקשנו לסגור אותו במועצה הקודמת, והתברר שיש לו עדיין פעולות לביצוע, ואנחנו מבקשים לפתוח אותו בחזרה, ומבקשים את אישור המועצה לפתוח את הבר בחזרה.
זה לא צריך לעבור ועדת כספים?
מדובר על הבר שהיה קיים, פעיל, בטעות הכנסנו אותו, אנחנו מבקשים לפתוח אותו בחזרה. אין פה תקציב נוסף, אין פה תוספת תקציבית, זה אותו תקציב. התבר הוא... מדובר על התבר של בית לברון. בית לברון, השיפוט של בית לברון. כן.
אז אם ככה אנחנו מאשרים את התיקון, מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע, מי נגד, פה אחד. אנחנו בסעיף 11, פתיחת חשבון עזר בבנק מוניציפלי לשנת 2020. עודד?
לעבודה מול מפעל הפיס צריך לפתוח חשבונות עזר בבנק, מה שהיה פעם דקסיה, ולפני זה האוצר השלטון המקומי, היום זה בנק מוניציפל. היו לנו החלטות כאלו בעבר על שם דקסיה, אנחנו צריכים את אותה החלטה על בנק מוניציפל. באמצעות זה מועברים כספים או לעירייה או לזכיינים שעושים את העבודות בעבור הישורות ממפעל הפיס. אנחנו מבקשים את האישור העקרוני הזה ואז נוכל לפעול.
יש לי שאלה.
כן.
העירייה הזו מתנהלת כמה זמן? 60 שנה? רק עכשיו היו פרויקטים של העירייה עם מפעל הפיס. למה עכשיו אנחנו נדרשים לדבר הזה? זאת אומרת, אם אתה כותב פה... יכול להיות שלא הקשבתי, אבל יכול להיות גם שאני... דקה, דקה. היושב ראש השאר צוחק, רוצה לומר שאני לא בקיא במה שאמרתי.
לא, שלא הקשבת. לא הקשבת.
החלטה זו יש לקבל פעם אחת, והיא תקפה מכאן ואילך.
נכון, לא הקשבת.
אוקיי.
אני אמרתי, הבנק הזה היה נקרא פעם בנק אוצר השלטון המקומי, אחרי זה הוא נקרא בנק דקסיה, ומעכשיו קנו אותו והוא נקרא בנק מוניציפל. נכון, מה לעשות?
מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע, מי נגד, אחד. אנחנו בסעיף 12, פרוטוקול מישיבת ועדת מחיקת חובות 2.20 מיום 9 לפברואר 2020. מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע, מי נגד, אחד. פרוטוקול מישיבת ועדת מלח וביטחון 1.20 מיום 19 לפברואר 2020. מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע, מי נגד, אחד. פרוטוקול מישיבת ועדת מלגות חינוך חרדי 1.20 מיום 24 לפברואר 2020. מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע, מי נגד, אחד. פרוטוקול מישיבת הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מיום 2 לפברואר 16 לפברואר 19. מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע, מי נגד, אחד. פרוטוקול מישיבת הוועדה למאבק ולמיגור אלימות 2.19 מיום 5 לדצמבר 2019. מי שבעד ירים את ידו, מי נמנע, מי נגד, אחד. אנחנו מחכים לגברת, הגיע?
אין לה סיבה להגיע, אבל אנחנו רואים את הפרוטוקול, היו שתי אנשים שם.
והנה אתם.
כן, כן, זה משמע. אני טענתי שהתנגדות מה שאמרה, שיש ביתי כאילו, שזה לא היה כאילו נגד הנאם של עבודה מקצועית, שהיא לא הייתה שם אז, זה לא רלוונטי בגלל שזה אחרי התאריך. הוא גש אחרי התאריך. חוץ מזה, זה יכול להיות עוד סיבות, אבל טכני זה הוא גש אחרי הזמן. אז אני אומר שאנחנו לא יכולים לשמות את החלטה של ועדה מקצועית.
אסתר, אנחנו נדבר עם הגברת. אז... היא מדברת לה בטלפון. לא, הוא רוצה
לאשר. לא, לאשר. להוריד את...
לא, הוא רוצה לאשר. אמר לו...
בסדר, כל עוד שעתיים. אופיר, אני בעד שעתיים. אין לי בעיה.
איך?
תשע, עלה עוד אחד.
עלה? מי? מה פתאום? הוא עובד על
מבטל. זה לא רגיש לו.
זה בסוף מה?
זה לא עוד שבוע, זה לא עוד שבוע.
אופיר, אופיר. אופיר, ייקח להם קצת זמן.
אופיר, זה חלק מהדיון על
הסוף?
כן, גברתי היושב-ראש.
למי עבדת? אמיר? אמיר.
אמיר, אופיר. כן. כן. להשאיר בסדר היום. או להוריד. לא להוריד, להשאיר. אז החלטה להשאיר. אוקיי. אוקיי, אז אנחנו נאשר את זה בתוך סדר היום. טוב, יאללה. טוב, אז אנחנו מתקנים את הפרוטוקול כך שאנחנו מאשרים את זה ולא מורידים מסדר היום. בסדר? אז אנחנו...
נותנים את הוועדה המקצועית.
כן.
בסדר?
אוקיי? אז אנחנו נאשר את הוועדה המקצועית בסעיף 8, מי שבעד ירים את ידו. מי נמנע?
אנחנו מתנגדים, מאחר ואין פה את מי שצריכה להסביר לנו את כל מה שיש בזה, אנחנו מתנגדים.
הם מתנגדים. תודה רבה, הישיבה נעולה. חזק וברוך.